שלום לכולם וברוכים הבאים לסלטיקס פוד, פודקאסט אוהדי בוסטון סלטיקס בישראל. פתיח ואנחנו מתחילים. הבאים לסלטיקס פוד, אני נון בר שירה, והאמת אני מאוד מתרגש. הרבה מאוד זמן היה לי את החלום הזה להתחיל פודקאסט בעברית שמוקדש כולו לקבוצה שאני אוהד, ובאמת אחד הדברים שמאפשרים את החלום הזה זה סוג האוהדים שיש לבוסטון. אני פוגש כבר לאורך יותר משנתיים הרבה מאוד אנשים שמאוד אוהבים כדורסל, מאוד מבינים בכדורסל ומאוד מאוד נהנים לדבר ביחד על הדבר הזה. לצידי נמצא אחד מהם. שלום, ג'וני סולומוביץ', מה שלומך?
אני בסדר גמור.
גם אני וגם ג'וני בין השאר גם כותבים בבלוג הכדורסל הנפלא ג'אמבול, וחוץ מאיתנו אנחנו לא היחידים שאתם תכירו לאורך השבועות הקרובים. גם ג'יי דניאל, האיש שייסד את קבוצת אוהדים של בוסטון, יהיה מנחה קבוע לאורך התוכנית, וגם דרור הס מהכדור הכתום. מעבר לזה, אחת הסיבות שיהיו מנחים מתחלפים הוא ההזדמנות לתת לכל מי שאוהד בוסטון ורוצה לדבר ורוצה להביע שמחה, תסכול, רעיונות, מחשבות, את ההזדמנות. בואו, תחלקו איתנו מיקרופון. אנחנו גם נאפשר לאורך הזמן גם שאלות מהקהל, מונולוגים שאתם רוצים לדבר על כל העולה על לבכם. אבל לפני הכל, מה שמביא אותנו לכאן זה גאווה מאוד גדולה כאוהדים, ואני רוצה להתחיל איתך ג'וני ולשאול באמת, מה הרגע הזה הראשון שבו אתה הרגשת גאה להיות אוהד סלטיקס?
אני אוהד סלטיקס עוד מהתקופות הטיפה יותר שחורות. אמנם כילד קטן לא עקבתי הרבה, זה בעיקר בגלל אבא שלי. הגענו לזמנים שבעצם פירס שקל בעצם לבוא וגם לעזוב את הקבוצה, והוא רצה בעצם להגיע למצב שיכול להיות תחרותי, ואני זוכר את עצמי פשוט פחות או יותר בשלבי עדיין הבתי ספר, שפתאום יש את הקיץ הגדול של 2007-2008, שפירס וריילן מגיעים לקבוצה, וגם כשאתה נמצא שם בשלב כזה שאתה מנסה לבוא ולעקוב יותר, כי אתה גדל, אני זוכר את הסוף של אותה שנה שיש את הפיינלס ויש את משחק 4, שבעצם בוסטון נמצאת בפיגור מאוד גדול, ועם הזמן היא הצליחה לבוא ולחזור. אז בסופו של דבר זה מרגיש לך בראש כמו איזשהו מין זיכרון ראשוני כזה, אבל אני זוכר את זה בתור גאווה מאוד גדולה כאוהד, כי זה הרגיש כמו סוג של כל מה שדובר בעצם על האובונטו ועל הלחימה ועל כל מה שבעצם אני הרגשתי שעם השנים אני קראתי, אני רואה את זה ממש יוצא לפועל, ולא רק בעונה רגילה אלא במאני טיים.
אגב, אמבוטו, מי שלא מכיר, זה היה המילה שליוותה את אותה הקבוצה המופלאה של 2008, משהו שדוק ריברס הביא, מהות קצת יותר קדומה, אפריקאית, שהמשמעות שלה זה ההצלחה שלי היא ההצלחה שלך, אנחנו עושים את זה ביחד. וזה מה שמאוד ליווה את הקבוצה היא לאורך השנה. אחד הדברים באמת על אותו קאמבק זה שהוא הקדים את זמנו. באמת ההרכב שחזר מאותו הפרש היה הרכב של שלושת הגדולים, אלן פירס גרנט ביחד עם ג'יימס פוזי ואדי האוס. בעצם כשגרנט מתפקד בתור הביגמן, כולם מחליפים, כולם קולעים, לא מאפיין את הכדורסל של אותם ימים, והרבה יותר דומה למה שעושים בימינו. אני אחזור לתקופה טיפה יותר עתיקה, כי אני ממש טיפה יותר עתיק ממך. כמה שנים לפני זה, שנים מאוד שחורות ומאוד חשוכות של ריק פיטינו, קצת אחרי זה החליף אותו ג'ים אובריין, וכבר הייתה תחושה הרבה יותר טובה והצלחה הרבה יותר גדולה. אותו משחק מול מי שבזמנו היו ניו ג'רזי נטס, שחזרו מ-26 הפרש ב-2002. פול פירס היה מדהים במאני טיים, אנטואן ווקר, באמת מלחמה, אש, אנרגיות שהשאירו את החבורה הרבה יותר מוכשרת של הנץ באותם ימים, ג'ייסון קיד, קיט מנורן, קניון מרטין, בהלם. לצערי זה לא עזר כדי לנצח את הסדרה, אבל אז זה היה רגע באמת ראשון של גאווה אחרי הרבה מאוד שנים שכונות. אז דיברנו על העבר די הרבה, אבל העבר המאוד קרוב היה מידיה דיי, שהיה אתמול. ג'וני, מה חשבת קצת לשמוע שוב את השחקנים מדברים?
אני בעיקרון ציפיתי לבוא ולראות איזשהו וייב אחר. אני חושב שבעצם העונה האחרונה הביאה איתה הרבה מסוג של חוויה שהיא בעצם ציפיות מאוד גדולות שבסופו של דבר לא מתממשות, וזה לדעתי לפחות מאוד השפיע על השחקנים הצעירים, ואני מאמין שראינו את זה גם בתגובות שלהם בעיקר, שכששאלו אותם בעצם על ציפיות, הם מאוד נמנעו לבוא ולדבר על זה.
התחלה חדשה, כולם דיברו על התחלה חדשה.
זה בעיקר המיקוד שהם רצו לבוא ולתת בעצם, על איזשהו fresh start. אני חושב שהם צודקים מהבחינה הזאת, יש גם איזושהי אמירה שהיא מאוד נכונה, לא חושב שיש טעם יותר מדי לבוא ולהתעסק במה שהיה העונה שעברה, כי גם באמת הקבוצה עוד פעם קצת החליפה את פניה, עם המצב שיש עכשיו, שיש שחקנים מאוד חשובים שגם עזבו בעצם את המערך שיש
לסלטיקס. אפשר לעשות אחלה חמישייה מאלה שעזבו, תחשוב על זה. כמובן ראינו כמה הכימיה שם של אלה שעזבו איתה כזאת דבר, אבל נגיד קיירי, טרי רוז'יר, מרקוס מוריס, אירון ביינס, אל הורפורד. בהחלט יכלה להיות חמישייה של בוסטון שנה שעברה בכיף.
נכון. והקבוצה...
או לא בכיף, זה בהרבה...
במכות, אבל גם לא בהצלחה, וזאת בעצם הבעיה שהייתה לנו. ראינו את זה גם לאורך העונה, היה מאוד קשה לבוא ולמצוא איזושהי תחושה של יציבות. אין מה לעשות, אני חושב שזה משהו שהרבה מהאוהדים ירצו לבוא ולראות עכשיו, אולי אפילו לא בהכרח בעניין שקשור אפילו בהכרח להצלחה, אבל כן, לפחות בלבוא ולראות את מה שטיפה יותר שמנו לב אליו לפני שנתיים. וזה פשוט שלא משנה מה, הקבוצה נלחמה, וזה הרבה פעמים בסופו של דבר הביא ניצחונות, גם כשהיו הפרשים מאוד גדולים, ואנחנו זוכרים את זה מול קבוצות מאוד גדולות, כמו יוסטון, וכמו הווריורס.
כן.
יש המון מקרים כאלה שהיו, ונשאלת השאלה פשוט, אם עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולראות את זה עוד הפעם, שיש אינדיקציה טובה שיכולה להיות לזה, זה באמת העובדה שהגענו לפלייאוף, והשחקנים הצעירים הצליחו להוביל לא מעט את הקבוצה, אבל מה שאנחנו נצטרך לבוא ולדבר עליו, זה באמת שלצד ההובלה של הקבוצה היה גם את אל הורפורד.
כן.
ונצטרך לראות איך בעצם באים ומחפים על זה. אולי הייוורד, לא בהכרח מבחינה של לבוא ולהיות גבוה.
אתה מדבר על מי המנהיג.
מי מנהיג, או אפילו לבוא ולתת את הסטטיסטיקה היבשה בסוף על הלוח. אנחנו נראה את
זה. דווקא הורפורד הוא לא כזה איש סטטיסטיקה.
זה נכון, אבל הוא תורם בהמון אספקטים שאתה תבוא ואתה פתאום, מסוג השחקנים שאתה תבוא ואתה אומר, לא יודע, אני לא הרגשתי אותו, ופתאום אתה רואה שהוא נותן לך איזה 15 נקודות, נותן לך איזה 5 אסיסטים, ונותן לך עוד איזה 6, אפילו 7 ריבאונדים, נתן איזה בלוק, שהוא היה גם חשוב.
בעיקר באמת הדברים שמעבר סטטיסטיקה, הסטטיסטיקה שהחמיאה לאורפורד תמיד זה הסטטיסטיקה המתקדמת, זה כל נתוני הפלוס מינוס המורכבים יותר, RPM למיניהם, דיפנסיב, אופנסיב, תמיד ראו ברגע שהורפורד וביינס לא על המגרש, ההגנה יורדת צורה דרסטית. ובאמת הדבר המרכזי שהורגש מהחבורה שנשארה אחרי שאותם וטרנים עזבו, זה באמת להוריד קצת ציפיות ולהתמקד יותר במטרות הקבוצתיות, במטרות איך הם יוכלו לתרום למרקם הקבוצתי. היה מעודד לשמוע ג'ייסון טייטום מדבר על הדרך שלו לייעל את עצמו, הרבה יותר לחדור פנימה, הרבה יותר להתמקד בשלשות, הרבה פחות במיד ריינג'. ג'יילן בראון דיבר על זה שהוא לא מתעסק כרגע בחוזה שלו אלא בכדורסל, כמובן שאחרי זה הוא יצטרך לגבות את זה במעשים, זה מאוד קל לדבר על זה לפני שנה מתחילה. מרקוס סמארט ינסה להיות יותר זהיר כשהוא מתמודד עם לחזור מפציעה, אנחנו יודעים כמה סמארט משחק עם 7-8 פציעות שונות בדרך כלל, וזה אחד האתגרים הגדולים שלו.
ואז גם כשהוא חוזר מהפציעה, אז הוא קופץ על הפרקט, והאגודל שבמקרה גם היה פצוע בסוף, זה זה שהנחת על הכדור. אז נשאלת השאלה כמה הוא באמת יעמוד במילה הזאת. וגם בכלל, השחקנים הצעירים, אנחנו צריכים לראות איך הם בסוף עומדים על, על כל הדברים שהם בעצם באים וטוענים שהם רוצים לבוא ולהגשים, כי עכשיו כשהכל שמש ובהיר בחוץ זה קל, אבל כשנגיע למצבים של האמצע עונה, אנחנו נראה כמה בראון לא בהכרח מתעסק בחוזה, מהבחינה של יכולת המשחק שאתה גם באמת ציינת, ואני חושב שטייטום זאת שאלה באמת מעניינת, כי הרבה ממה שלא רק מהעונה הזאת אפשר לבוא ולהוציא, אלא גם מעתיד קדימה, זה מה מוציאים עכשיו מטייטום. אני חושב שיש פה משהו שהוא מאוד קריטי באיזון איתו, כי מצד אחד יצטרכו יותר לבנות עליו, וזה אומר שהוא יצטרך לבוא ולעשות באמת קפיצת מדרגה, לא רק מבחינת היעילות, פשוט מהבחינה של לבוא ולהיות קיים שם במאני טיים, לבוא ולהיות יותר קונסיסטנטי, לבוא ולשים לב שהוא יודע לבוא ולאגד את הקבוצה, גם כשלא הולך למשהו והוא יהיה שחקן שאפשר לתת לו את הכדור ושהוא יוביל אותה לניצחון.
אגב, עקביות לא רק בהתקפה, אחד הדברים שהוא הכי לא היה עקבי בהם.
ההגנה.
לגמרי.
ועכשיו כשגם מה שציינת שאין לנו את הורפורד וביינס, אנחנו נצטרך לראות בעצם מה מביא את הדרייב הזה, לבוא וכל הזמן לשחק טוב בהגנה. זה גם נקשר לטייטום, צריך לבוא ולהיות שחקן טוב בשני הצדדים, אנחנו נרצה לבוא ולהתקדם. אבל אני רוצה גם לראות שהשחקנים גם מדברים טיפה לבוא ולהיות כקבוצה ביחד. אנחנו שמענו את זה מבחינת הכימיה שמדברים שיש ביניהם. אני ארצה גם לבוא ולראות את זה על המגרש. אני חושב שראינו את זה בעונה שעברה, שהרגיש ששיחקו הרבה מאוד בידודים. לא בהכרח רק הם הביאו את זה, ואנחנו יודעים
הרבה,
למה.
זה הרבה מאוד היה קיירי בול.
כן.
בוא נסתכל על קיירי עושה כל מיני קסמים, לפעמים בפיק אנד רול עם אורפורד, לפעמים בבידודים, והרבה מאוד בהייה. כדורסל מאוד לא סטיבנסי.
נכון, וזה היה מאוד, מאוד קשה לראות את זה, בעיקר אחרי העונה שעברה. אני חושב ש...
שלפני שנתיים, אתה מתכוון.
שלפני שנתיים, סליחה. הבעיה פה, לדעתי, זה ש... יש איזושהי תיאוריה גם בסוף שמתקשרת גם למשל כמו להתפתחות של תינוקות, וזה קצת מזכיר גם את סלטיקס והצעירים שלה, כי
okay.
יש תינוקות שכשברגע שהם באים ומתבגרים טיפה מהר מדי מבחינת ההתפתחות שלהם, נגיד למשל כשהם באים ומרימים את הראש, אז אם הם עושים את זה בשלב מוקדם יותר בגיל שלהם ולא מתי שפחות או יותר רופאים אומרים שזה צריך לקרות, אז זה יכול להזיק בטווח הרחוק, ויכול להיות שאני משווה את זה בעצם לאותה ריצה שהייתה לפני שנתיים של הצעירים, העובדה שזה היה בלי קיירי ובלי הייוורד, ואחרי זה כשהם חזרו, יצרה איזה שהם מין ציפיות שהם חשבו שהם יוכלו לבוא ולהיות באותה עמדה, וזה לא קרה, ובטווח הרחוק יותר זה פגע, ולא רק קיירי בהכרח.
נכון, אחד הדברים שהכי קל, כשמנתחים את הכישלון, של שנה שעברה כישלון, לא במובן דווקא של על המגרש, קבוצה שמגיעה ל-49 ניצחונות, הפסד סיבוב שני, זה לא נשמע כזה כישלון, אבל הקטסטרופה הגדולה הייתה כל האנרגיות הרעות מסביב לקבוצה, קל להשאים את הכל, לקחת את קיירי ולהדביק לו את הכל. הרבה מזה נכון, אבל אחד הדברים באמת זה מה שאמר, היה מאוד מאוד לא ברור מה ההיררכיה. זה באמת מתחבר לדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. באמת הכל עכשיו קומביה, איזה כיף, כולם חברים, כולם שמחים. איך אנחנו יכולים לייצר היררכיה בקבוצה של בוסטון שעדיין בנויה מאוד מוזר מבחינת השחקנים. אני אתחבר מה שאמרת קודם על טייטום. אחת השאלות הבאמת מאוד מאוד גדולות זה שאלת מי הולך להיות ה-go-to-guy של הקבוצה. הרבה פעמים סטיבנס במהלכים האחרונים יחפש את התרגיל המיוחד, אבל כשזה בוא ניתן לשחקן לעשות את הדבר הזה שלו, בוא נגיד אתה האיש שלנו. מי זה הולך להיות? האם זה טייטום? האם זה קמבה? או האם זה דווקא הייוורד?
אני אישית חושב שבסופו של הדבר הפתרון הקל באמת יהיה קמבה. אני חושב שבוסטון תבוא ותרצה לראות למהלך העונה שהייוורד מקבל את הביטחון ויודע לבוא וגם להיות הבן אדם הזה, וכנל טייטום שהוא יוכל לבוא ולהראות את זה גם בעצמו. זה חשוב כי זה גם אומר שכשאתה תגיע למשל לפלייאוף או למשחקים גם קריטיים במהלך העונה, ידעו שאין רק שחקן אחד שוואי מה יהיה אצלו הכדור ביד, ואז אותו פשוט צריך לחסום. וזה קרה קצת לדעתי שנה שעברה, כשהיה ברור שקיירי ייקח את הזריקה.
אבל אחת הבעיות אבל עם קמבה, קמבה זה בעיניי מה שנקרא היי פלור, לואו סילינג. זאת אומרת, יהיה כיף איתו. ויהיה הרבה ניצחונות שיביא במהלך העונה הרגילה. במאני טיים, עם הכוכב שלך הוא קמבה ווקר, בעיניי יש לזה תקרה מאוד 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 ברורה. יש קושי מאוד מאוד גדול עם הגובה שלו. נם לא נמוך כמו איזיה, והגענו להרבה נפלאות איתו, אבל, ועדיין, יש קושי מאוד מאוד גדול עם הגובה שלו, עם מה שבאמת הוא יכול לעשות כדי להוביל אותנו הלאה. הוא כרגע ללא ספק בצורה די ברורה השחקן הכי טוב בקבוצה, אבל כדי שהקבוצה תגיע באמת לתקרה שלה, אז זה חייב לאט 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 להשתנות בטווח, אם אנחנו חושבים טווח רחוק לטייטום, ואם אנחנו חושבים טווח קרוב להיוורד.
אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שבמקום מסוים צריך לבוא ולתת גם לקמבה את הקרדיט, זה שחקן שאנחנו זוכים במכללות, איזה קלאץ' ובני טיים הוא בא והוא כחב. שרלוט זה לא מקום שבהכרח אפשר לו לבוא ולהראות את זה באמת בבמות הגדולות.
וגם בנבחרת ארצות הברית.
גם בנבחרת ארצות הברית זה לא היה פשוט, בכלל לבוא ולראות שבסופו של הדבר הוא לא הצליח תמיד לבוא ולהוביל את הקבוצה איפה שהיה צריך, וזה בעצם המשחק הכי קריטי והאחרון. אבל זה בדיוק נראה לי הנקודה. אני חושב שכרגע קבוצה נמצאת במקום שקמבה זה המספר אחד שלה, go to guy שלה, וזה לא בעצם התקרה והשאיפה שהיא רוצה לבוא ולהיות בה. ואני מאמין שאנחנו נצטרך לבוא ולראות באמת את הכדור גם מגיע יותר להיוורד וטייטום. אני חושב שגם היוורד וטייטום הם בעצם שחקנים שגם מסמלים לנו את הכדורסל היותר מודרני, הם יש פורוורדים שיכולים לבוא ולעשות הרבה על המגרש. אגב, נקודה שהיא לדעתי מעניינת מאוד, זה במה שגם טיפה מתקשר לקמבה עם התקרה בעצם הנמוכה, אני חושב שגם טיפה היוורד נכנס עדיין גם לקטגוריה הזאת, כי מעבר לעובדה שאנחנו לא יודעים איך הוא גם בסוף ייראה עד שהוא יבוא ויגיע למצב שהוא חוזר לעצמו כביכול, מי יודע בכלל, הם בני 29 שניהם פחות או יותר, ששהם אמורים לבוא ולעבוד בשביל הקבוצה סוג של מקפצה אפשרית, בשביל הצעירים שכרגע קיימים, ואולי בשביל הזדמנות יותר עתידיות, כדי לשמר איזושהי רמה גבוהה שאפשר לבוא ולרוץ, שחקנים הצעירים אולי יוכלו לבוא ולהתפתח עם זה, ועם הזמן אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים.
כן, עם היוורד יש מלכוד, צריך להגיד. המלכוד המרכזי הוא האופציית שחקן שיש לו בסוף העונה.
נכון.
מה זה אומר? במידה והיוורד לא יהיה טוב, לא קרוב למה שהוא היה פעם, שומר על יכולת מאוד בינונית, לא יציב, לא... שחקן שהוא לא מספיק תורם, הוא יממש את האופציית שחקן שלו כמובן, ואנחנו כביכול תקועים איתו לעוד שנה. במידה והוא יהיה טוב מדי, הוא יכול, תוך כדי שהוא הכוכב הגדול של הסלטיקס, במחזור פרי אייג'נט מאוד מאוד חלש, הוא יהיה השחקן שהקבוצות הכי ירצו להציע לו הכי הרבה, ולא בטוח שלבוסטון, כשצריכה באותו קיץ, להחליט אם להאריך את החוזה של טייטום, לעשות לו אקסטנשן, לשלם לבראון אולי אפילו חוזה מקסימום, לא בטוח שיהיה להם בכלל את המשאבים, אחרי שהם כבר החתימו את קמבה, להחתים שוב את היוורד, במין חוזה חדש ויקר.
יש בזה נקודה שהיא מאוד חשובה, אבל אני חושב שגם נגעת במשהו שכן חושב שאנחנו נבוא ונדבר עליו, וזה בעצם ש... יש פה איזה שהם מרכבים שיבואו וירוצו במהלך העונה. אני חושב שטייטום לא משנה מה. לעומת בראון, אני מאמין שאיתו יהיה די ברור מה ירצו לבוא ולעשות איתו. אני מאמין שהוא כן ישתפר בעונה הזאת. אני חושב שבמקום מסוים מאמינים שהכדור בסוף ילך לטייטום יותר. ואנחנו ראינו את היוורד ואת בראון בתור שחקנים שהתחילו לשחק גם בספסל לא מעט בעונה האחרונה. וזה מאוד מעניין, כי עכשיו יכול להיות שאם למשל בוסטון תצטרך לעשות החלטות קשות מבחינה כלכלית כדי למשל לאפשר את העובדה שטייטו מקבל את החוזה שכביכול הוא ירצה והקבוצה גם תרצה, וגם כשיש את קמבה ווקר וכן הלאה וכן הלאה, פתאום יצטרכו לבחור בין בראון להיוורד ולשחקנים שאנחנו נצטרך עכשיו לראות איך הם בעצם נכנסים לעניינים, כי שניהם כביכול עם פוטנציאל להיות אולסטרים. נראה מה עכשיו הם יבואו ויעשו, כי הם הגיעו מעמדה ששניהם היו סוג של סמי שחקני ספסל בעונה האחרונה.
כן. מבחינתך, כשאתה עכשיו מדמיין, תן אימור, מי קולע יותר נקודות? קמבה, טייטום והיוורד. מה הסדר?
אם אני צריך לבוא ולדרג ביניהם, אני חושב שהאחרון יהיה ללא ספק הייוורד.
אוקיי.
אני רואה אותו בתור השחקן הראשון שיבוא ויוציא את הכדור שלו מהיד פשוט, כי אני חושב שהוא משחק מאוד, מה שנקרא, משחק נכון, ולא יוצא לבוא ובהכרח לקחת את הכדור עליו. הוא היה רגיל לזה
ביוטה. נכון, פעם אולי אפשר לקרוא לזה משחק נכון. היום טופ 10 רכזים זה שחקנים שהם קודם כל זריקה ואחר כך מסירה.
נכון, אבל גם יש לנו בעצם בגלל זה אנחנו טיפה רואים יותר מינוף גם של פורוורדים שהופכים להיות יותר אול אראונד, יותר מוסרים. אני חושב שהייוורד הגיע לקבוצה ואמרו עליו שהוא הולך להיות סוג של איזשהו ג'וקר מסוים של הקבוצה, משהו שהוא גם הורפורד די סימל במקום מסוים. זה למה גם טיפה אני עושה בעצם את ההקבלה ביניהם, כי אני חושב שבסוף הייוורד לא יבוא ויהיה הורפורד בשום צורה שהיא, אבל מה הוא כן יכול לבוא ולהביא, זה פשוט מין קומבו מסוים כזה שיאפשר הרבה דברים, אבל בגלל זה לא בהכרח תמיד הוא יתמקד על נקודות. ואני חושב שבגלל זה זה יהיה טייטום או קמבה. אם הייתי צריך להמר בין שניהם, נראה לי הולך על האימור היותר פשוט שזה לדעתי יהיה קמבה.
כן, זה בטוח לא האימור הפרוע.
הבעיה היא שאני חושב שדווקא האימור שטייטום יהיה גבוה יותר, זה דווקא לדעתי משהו שסמן את התקרה הגבוהה בדיוק.
כן. ולגבי ההחלטה באמת הדרמטית השנייה, זה החלטת החמישייה, שאני מחלק את זה לשתיים. מי החמישייה שפותחת, מי החמישייה שמסיימת. יש לנו בעצם די ברור שטייטום וקמבה ישחקו. מצד שני, כנראה שקנטר גם פותח. מי השחקן שלא יפתח מבין סמארט, בראון והייוורד?
תראה, זו שאלה קשה. קודם כל, אני חושב שסטיבנס לא יבוא וילך על הרכב אחד עוד הפעם. הוא תמיד אוהב לבוא ולהגיד שאין לו הרכב, שהוא תמיד בא ופותח, וזה מאוד קשור גם ליריבה. הרכב שבעיקר מסמל את הקבוצה, זה משהו שאני חושב שבאמת יהיה קמבה, ששלידו כן ינסו לבוא ולשחק עם בראון. הייוורד יבוא ולשחק, טייטום משחק, ואני חייב להגיד דווקא שאני מקווה שעם הזמן קנטר לא יפתח.
זה השאלה הבאה, חכה.
שבאמת אנחנו נצטרך באמת לגעת בזה ואין ספק, אבל אני חושב שקמבה וקנטר ביחד בחמישייה, לבוא ולהגיד ש הגנה טובה תהיה פה, משהו שמאוד יהיה קשה לחשוב עליו כסביר.
אז השאלה היא באמת, בראון הגיוני לי, גם אני די מסכים שהוא יפתח, גם מבחינת ביטחון. אני נוטה לחשוב שמרקוס סמארט יהיה באמת הספארק פלאג שנכנס בספסל, וגם יסיים. כן, לא ברור, הרכב מסיים הרבה פעמים הולך להיות מאוד משתנה, אבל כן הרבה פעמים לצערי על חשבון בראון. כי מה שסמארט נותן מבחינת, אין לי תרגום בעברית למילה intangibles, כאילו הדברים שהוא נותן
ערך מוסף,
כן, הם יותר גדולים מבראון בתור שחקן, גם שמטריף את ההגנה וגם מישהו שנותן עוד את המסירה אקסטרה, את המחשבה, את המחשבה הקבוצתית יותר. נעבור באמת למה שאתה אמרת, אז עניין הסנטרים. יש לנו ארבעה כרגע, אולי אפילו חמישה, נגיע לזה. יש לנו את קנטר, שהוא כרגע, לפי איך שמציגים את זה, איך שזה נראה, מיועד לפתוח, אולי יפתיע אותנו. יש לנו את דניאל טייס, את רוברט וויליאמס, ואת וינסנט פואריה. מקווה דרור שצדקתי. מי אתה חושב יפתח או יקבל את מרב הדקות? איך ההיררכיה הזאת תיראה?
אם אתה חושב שיש בלגן עם ההיררכיה שדיברנו עליה מקודם, פה זה נראה כמו באטלפילד שעבר פגיעה של כמה מתחים טובים. באמת, אני חושב שקשה מאוד לבוא ולהגדיר פה מי מקבל הרבה דקות, אבל אני חושב שיהיה פה אימור קל יותר ובטוח להגיד שלפחות בתחילת העונה, אם לא תהיה איזושהי הפתעה גדולה במחנה האימונים, זה יהיה קנטר וטייס שמתקבלים את רוב הדקות, כן. ומשם אנחנו נצטרך לבוא ולראות כמה וויליאמס ידע לבוא ולהתבגר עכשיו למשל.
שאלה איך הוא יתבגר אם אתה לא נותן לו דקות?
זאת שאלה טובה מאוד, אבל אני מסתכל עליו, אני חושב למשל השחקנים בעבר שהיו בבוסטון, כמו למשל אם אני אקח טיפה יותר אחור זה אברי ברדלי, אבל זה היה עם דוק ריברס, אז טיפה יותר קשה עם השוואה, אז אני נלך על טרי רוזיר למשל. אוקיי. שלפחות בעונות הראשונות שלו שיחק ממש מעט, וכשהיה ממש צריך אותו, הוא לאט לאט קיפל יותר את הדקות. אני חושב שבאמת סטיבנס לא בהכרח ייתן לו הרבה דקות, אם לא יראה משהו ממש יוצא דופן ממנו, זה אומר שזה כן יבוא כנראה על חשבון ההתפתחות שלו, אבל לעומת שנה שעברה, שכביכול באמת רצו להילחם על הציפיות הכי גבוהות, יש סיכוי שאולי בוסטון מבינה שכרגע לפחות זה נראה שיש לה תקרה מסוימת, ואולי בגלל זה כן יאפשרו לו פשוט יותר דקות, כי לטווח הארוך, מעבר גם לעונה הזאת, זה קריטי שהוא יקבל אותן.
אני מאוד מאוד מקווה שרוברט וויליאמס הולך לשחק הרבה, מקווה שהרבה יותר מטייס. אני חושב שקנטר נותן המון דברים שלא היה לקבוצה הזאת הרבה מאוד זמן. בריבאונד קודם כל, הורפורד על כל מעלותיו היה ריבאונדר מאוד מאוד בינוני, וקנטר, בטח בהתקפה, הוא אולי ריבאונדר ההתקפה הכי טוב בליגה, וגם בהגנה הוא ריבאונדר מצוין, וזה מאוד חשוב בקבוצה הזאת, וזה יאזן אולי קצת את ההגנה המאוד מאוד לא טובה שלו, שנראה כמה סטיבנס יצליח לעבוד עם זה.
ובואו נדבר גם על זה שאינג' טוען שהוא חושב שאחת המטרות שקנטר יצטרך לממש עכשיו זה לזרוק גם שלשות.
נראה, אני לא יודע, אני חושב שיצטרכו לראות, בכלל לעצב קצת מחדש את השיטה שמאוד מאוד התאימה עם אורפורד, עם טייס לפני שנתיים ועם ביינס שפתאום נהיה קלעי שלשות, ותאים אותה לשיטה של שחקנים שהם הרבה יותר רים רולרים, הרבה יותר שחקנים שנכנסים פנימה ולא מסוגלים לקלוע מעבר למרחק מסטיק בזוקה מהסל, כמו וויליאמס, כמו פוריה, שגם לא יותר מדי ידע זה. אגב, אני מקווה מאוד ששניהם יקבלו יחסית הרבה. נראה מה טייס יוכל לעשות, הוא באמת מביא קצת מהאלמנטים שכבר לא קיימים בבוסטון הנוכחית, אבל הוא היה נראה מאוד מאוד חלש שנה שעברה.
זה נכון, אני חושב שזאת נקודה חשובה באמת לדבר על טייס, כי משהו בו בעונה האחרונה היה נראה מזעזע, אבל אנשים שוכחים שהיוורד מאוד התמקדו לגביו על חזרה מפציעה, וטייס גם חזר מפציעה. נכון. מהעונה שלפני שנתיים הוא קרא עם אותו את ה-ACL, זה הגיוני מאוד שגם הוא לא היה נראה טוב. אני מזכיר שלפני הפציעה הוא היה נראה דווקא כביגמן מחליף, לא רע בכלל מהספסל, הוא הגיע לאיזשהו מקום שהוא עלה ועלה ועלה ברמה, לא אגיד שהוא היה מושלם, אבל לפחות לעומת העונה הקודמת, אם הוא יצליח לבוא ולחזור למה שהיה לפני שנתיים, זה יכול להיות טוב לקבוצה.
כן, נראה, כי יש בלגן, גם אחד הדברים שזה מתחבר לי עוד, לא בטוח. יש שני הרכבים, יש שני סוגי הרכבים מעבר לפונקציה של ארבעת הסנטרים האלה שיכולים להיות. או, ואני שמעתי לא מעט שמדברים על אופציה של הרכב כזה, הרכב של חמשת השחקנים הטובים ביותר של בוסטון על המגרש, שזה קצת מוטרף, שזה טייטום, קמבה, הייוורד, סמארט ובראון, כשבעצם סמארט ובראון מתפקדים כסוג של 4-5. קצת אומר מה שהיה בארצות הברית, לא שזה הלך להם כל כך, אבל באמת לטרוף את המגרש ולהבין שסופגים קצת יותר, וזה מול קבוצות מסוימות שהם לא מילווקי ופילדלפיה זה יכול לעבוד. ואופציה שנייה היא ללכת על ביגמן שהוא בעצם 4, אבל לשים אותו כאנדרסייז 5, שזה או שמי אוג'לי או גרנט וויליאמס. יש מישהו בהם שאתה חושב שיכול באמת להיכנס חזק לרוטציה השונה?
לדעתי זאת שאלה טובה. אני חושב שקל לבוא ולהגיד את אוג'לי כשחקן שטיפה יותר ותיק. אני חושב שגרנט וויליאמס הוא פשוט כנראה יותר יתאים מהבחינה של הסייז והעובדה שהוא שיחק יותר זמן במקומות האלה. אבל תשמע, אולג'לי נראה כמו מקרר נייד, אבל בסופו של הדבר הוא שחקן של יותר 3-4 אם אני מסתכל על זה בצורה היבשה, ויותר 4-5 זה גרנט וויליאמס. הבעיה היא שוויליאמס הוא עדיין רוקי, אנחנו לא רואים שהשחקנים האלה מקבלים הרבה דקות אצל סטיבנס. אני חושב שלבוא ולייחס את זה לטייטום למשל, זה משהו שהוא נקודה שיוצא דופן.
כן.
וזה טייטום בסופו של הדבר. אפילו בראון
היה מאוד מאוד חלש
בהתחלה, ולא קיבל באמת כל כך הרבה הזדמנות בהתאם למיקום שהוא נבחר בו בדראפט.
כן, ולא בטוח שאם אחרי הטרייד שקראודר עזב ונוצר גם באמת חור שטייטום נכנס לתוכו, זה לא, זה גם הרבה, גם איזשהו אילוץ, לא ציפו ממנו ופשוט לא היה יותר מדי סמארט היה לספסל ובראון וטייטום נכנסו. אבל העניין עם הדילמה, גם אוג'לי וויליאמס וגרנט וויליאמס הם שחקנים די דומים במובן זה ששניהם מאוד מאוד אנדרסייז, והם שניהם ביפר הכי חזקים בקבוצה, בריונים מאוד. שם שיש שאלה של האם הם יקלעו את השלשות הפנויות, וההבדל בעיניי הוא מצד אחד אוג'לי יותר ותיק, מצד שני לגרנט וויליאמס יש הרבה יותר פיל למשחק. הוא הרבה יותר ייתן את המסירה הנכונה, ידע לעשות את ההחלטות הנכונות, זה משהו שאי אפשר ללמד. שלא בטוח, שיש לו שלי, ואם אני רוצה לדמיין על תקרה, אני חושב שיהיה יותר נכון לבנות לעתיד, אני יותר מאמין בפוטנציאל ארוך הטווח של גרנט וויליאמס, כשחקן שהוא תורם באופן קבוע דקות חשובות בבוסטון.
זאת נקודה באמת טובה, אני חושב שלבוא ולשים שחקן כמו וויליאמס, אם אני מסתכל על זה מבחינת האופי, ביחד עם סמארט, בחמישייה, זה משהו שיכול לבוא ולהועיל מאוד. אנחנו נצטרך לראות איפה הוא יעמוד עם הזמן לגבי למשל הרוקי וול, ואנחנו נצטרך לראות כמה הוא בעצם מצליח להתאקלם ל-NBA, ששאוג'לי גם מגיע בטח עם איזושהי תפיסה שהעונה זה המקום שלו, וגרנט וויליאמס בתור בטח שחקן שהוא גם מאוד קבוצתי, יכול להיות שהוא דווקא יהיה, ייקח עמדה שהיא דווקא פסיבית וירצה אפילו לתת לו את המקום. אנחנו נצטרך לראות איך זה קורה.
אני חושב שירצה לתת את המקום, אבל שבסוף זה לא מועדון חברים. מי שהקבוצה יצטרכו להיות לגג בעונה הרגילה עד 10-11 שחקנים ברוטציה ובפלי אוף 8, יצטרכו להיות גם יהיו גם שחקנים שישבו מתוסכלים.
אני מכבד את זה וזה מאוד הגיוני, אבל אם למשל אני צריך לבוא ולראות שחקן למשל שאני חושב שהוא יעשה את החילופים עם כולם, יש משהו אולי באוג'לי שיצליח דווקא טיפה להיות יותר נייד, אני חושב שוויליאמס יצטרך עדיין להוריד טיפה מהמשקל, לא יודע כמה זה יקרה גם במהלך העונה, אנחנו צריך לראות איך זה ממשיך הלאה, אני מאמין שגם אוג'לי אולי טיפה יקלע יותר טוב אפילו מוויליאמס, נגיד מה שלוש.
גרנט וויליאמס דווקא בליגת הקיץ מאוד הפתיע עם האחוזים.
אנחנו אבל גם יודעים כמה ליגת הקיץ היא באמת אינדיקציה לדברים.
נכון, אבל זה היו המון סימנים מעודדים לגביו. אני עובר לעוד קרב דקות בין שחקן ותיק ושחקן צעיר, ברד וואנמייקר, קארסן אדוארדס. אם אין פציעות משמעותיות, רק אחד מהם באמת יקבל דקות משמעותיות השנה. מי אתה חושב שזה יהיה?
באיך שאני רואה את זה, אני חושב שזה גם הגיוני שבהתחלה אנחנו נראה יותר את וואנמייקר בתור השחקן שכבר היה בעונה הקודמת. אני חושב שגם לפעמים כן ראינו שבהגנה לפחות הוא לא היה מרשים בכלל.
לא.
אבל בהתקפה אני זוכר את זה לפחות בעובדה שהוא ידע לפעמים לתת את הזריקה הנכונה, או איזושהי מסירה שהיא נחמדה. אני לא מצפה מאף אחד מהם כרגע ליותר מדי, אבל אני חושב שלקרסן כנראה יש גם תקרה טיפה יותר גבוהה. ראינו איך הוא היה נראה בליגת הקיץ. אנחנו נצטרך לראות איך הוא מצליח לבוא ולהשתלב בקבוצה. מה שגם כן צריך לציין זה שהוא פשוט לא באמת רכז,
נכון.
הוא פשוט סקורינג גארד.
אני אגיד, וואנמייקר הוא רכז. הוא רכז, הוא גם עושה את זה טוב, הרבה יותר טוב מטרי רוז'יר, זה ועדיין הוא לא קיבל באמת דקות שנה שעברה, והוא בא כי הוא מצפה לדקות. צד שני, מה שאדוארדס יכול לתת, אין כמעט מישהו בסלטיקס שיכול לתת עכשיו, שזה קלעי חם מהספסל, זה אומר שסמארט או הייוורד יובילו כדור, והוא יהיה שם ופשוט יתפור 2-3 שלשות ברצף ויפתח את המשחק עם ביטחון לזרוק בלי לפחד, כי הוא יכול להיות שהשחקן הזה יהיה הרוקי הכי טוב השנה בבוסטון, וצריך לראות. אני מאוד מקווה שהוא יהיה הרבה יותר דומיננטי מוואנמייקר.
ששמשהו שהוא גם מאוד מעניין זה שהרבה משווים אותו לאדי האוס.
כן.
יש זיכרון מאוד חיובי בבוסטון לגבי זה, אבל הוא לא גם בהכרח תמיד אדי האוס, לפעמים באיכשהו היה נראה בליגת הקיץ, זה היה נראה כמו סוג של, באמת אפילו איזיה תומאס מסוים, באיכשהו פשוט היה סקורר מטורף מהמון טווחים. יש סיכוי, אני לא אומר שזה בהכרח יקרה, אבל סטיבנס אוהב להתפרע עם הרכבים, אולי אפילו אנחנו נראה את שניהם על המגרש, את וואנאמקר מרכז ואת קארסן בא וזורק ליד.
אם יש 30 מפרש, שנראה את שניהם על המגרש.
אני מאוד מקווה לא לבוא ולראות את זה, אבל אל תתפלו שברד סטיבנס גם ינסה את זה.
בליגה, אני מאמין שזה יקרה ביום ראשון מול שרלוט בפרי סיזן, זה יכול לקרות ב-30 מפרש, לרתנו לטובתנו. קשה לי להאמין שישימו את שניהם על המגרש במאני טיים, אבל נראה. וזה לא מפתיע שדיברנו לפני זה על גרנט וויליאמס ועל אדוארדס ועל הרוקי שכביכול נבחר, הוא לא כביכול, הוא באמת נבחר הכי גבוה בבוסטון השנה, יש הרבה פחות דיבור עליו, רומיו לנגפורד.
תראה, בעיקרון לא ראינו אותו בליגת הקיץ, אז זה הגיוני שבעצם לא ממש שומעים. זה שחקן שלפחות בתחילה שעשו את כל המוק דראפטס והכל, אז הוא דורג אפילו גבוה יותר. פשוט ראינו את היכולת קליעה שלו לאורך העונה במכללות, הקליעה הייתה מאוד לא טובה, אז הוא חס לעובדה שהיה לו איזושהי פציעה באגודל, נכון. הוא בא והוא אחרי ניתוח מסוים, הוא התחיל לבוא ולעשות איזושהי אימונים שהוא היה צריך לשים מטקה על היד, שף שהוא עכשיו טוען במדיה די שהוא בריא, שהאחוזים שלו השתפרו רק מלבוא ולהסתכל על קליפים שלו באיך שהוא זרק. לפחות זה קצת עשה איזשהו חשש מסוים, כי אני זוכר את זה
מסוג של השוואה,
בדיוק, בדיוק הנקודה, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה. הוא גם טיפה מרגיש לי יותר אדיש, שזה גם טיפה מזכיר את פולץ כזה, לעומת נגיד גרנט וויליאמס וקארסן אדוורדס שמגיעים עם אופי מאוד ברור. אנחנו צריך לראות, הוא נראה בחור מאוד שקט, אני טועה איך הוא משתלב בתוך החדר הדבשה, איך הוא יבוא ועכשיו כשלמשל ישים אותו על המגרש ביחד למשל עם סמארט ועוד איזשהו שחקן שיכול להיות פתאום טיפה יותר להוט באותו רגע, כמו נגיד אולי כמה יש לנו כאלה, אולי קנטר, אני לא יודע, אבל שחקנים שיבואו ופתאום יגידו לו זה לא היה נכון, איך הוא יגיב לזה? אני לא יודע.
אני אגיד לך מה הוא כן, למה הוא כן מאוד חשוב לסלטיקס. אנחנו היינו שנה שעברה אחת הקבוצות הגרועות ביותר בסחיטת עבירות, וזה בן אדם שיודע, הדבר שהוא יודע לעשות הכי טוב זה להיכנס לטבעת ולייצר מזה משהו, וככה הוא גם היה שחקן חיובי ותורם למרות האחוזים הגרועים שלו במכללות. ואני חושב שבטווח הארוך רומיו לנגפורד זה תעודת הביטוח של ג'יילן בראון. מי ג'יילן בראון? ג'יילן בראון הולך לקבל הערכת חוזה, צריך להיות שחקן חופשי מוגבל בקיץ. לא מאמין שהוא יקבל extension בחודש הקרוב. ואחת השאלות לגבי הבוסטון ניתהו זה, אם הם מקבלים תרומה אמיתית מלנגפורד, אז הם יוכלו להגיד לעצמם, אוקיי, יש לנו את הווינג הזה כבר, אנחנו יכולים 3 שנים לא לשלם לו הרבה, ויכולים לעשות בשקט יחסית טרייד על בראון. והצד השני בזה הוא עם רוברט וויליאמס טוב, אז לא בטוח שיהיה כל כך דחוף להביא שחקן גבוה ולעשות טרייד על בראון, נגיד תמורת יש כל מיני אחד השחקנים של אינדיאנה, סבוניס, או לחילופין מכל הווינגים הגבוהים והאתלטים של אורלנדו.
תראה, אני חושב שגם אנחנו צריכים לבוא ולשים דברים בפרופורציות. אני חושב שזה באמת הגיוני לבוא ולהסתכל על זה בטווח הארוך יותר כתעודת ביטוח. אנחנו כן רואים גם שבהקשר לעניין של הקליות עונשין, שזה משהו שכנראה בוסטון שמה לה כמטרה, וראינו את זה כקו השני, בא ונראה גם עם קארסן אדוורדס ועוד שחקנים שבסוד דבר פתאום מדברים על זה שהם רוצים להגיע יותר לקו כמו טייטום. אני לא יודע כמה הזדמנויות בסוף הרוקיז מקבלים, ציינו את זה כבר.
אבל אנחנו חייבים בקבוצה הזאת שהם יקבלו. אם הם לא יקבלו בעונה כזו, שעם כל הכבוד, לדעתי, אני לא רואה, למרות שהמזרח מאוד נחלש, אני לא רואה את הסלטיקס של השנה כקונטנדרים. אני מדבר על זה בפודקאסטים הבאים, מה אנחנו חושבים לעומת הקבוצות האחרות, אבל אני לא רואה אותה. אם הם לא ייקחו, הצעירים, כולל אגב בראון וטייטום, לא ייקחו צעד משמעותי מאוד קדימה, בעיניי יש כאן פספוס מאוד גדול. יותר מניצחון לפה לשם, גם יהיה לנו בסוף 47 ולא 51 או 49, כי נפסיד כמה ניצחונות על טעויות של רוברט וויליאמס או קארסן אדוורדס, בעיניי אני מוכן להפסיד את המשחקים האלה. לא יודע, מה איתך?
תראה, אני חושב שבוסטון תנסה לבוא ולמצוא משהו חדש עכשיו, קשה מאוד לדעת מה הכיוון בכלל. קל מאוד לבוא ולאמר על ההרכבים שדיברנו, שפתאום משחקים למשל מהחמישה של השחקנים הכי טובים, הרוקיז הם באמת צריכים לעבוד איזה שהם אבני בסיס חשובות לטווח הארוך, אבל אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב הנקודה הזאת ואנחנו צריכים לגעת על זה, וזה שמי שבא וצריך לתת את התשובות לגבי זה, זה ברד סטיבנס.
כן.
וסטיבנס, בתור אחד שלא משתף הרבה רוקיז בהתחלה, הוא זה שיצטרך לראות איך הוא פותר בעיות, והגיוני שהוא יצטרך לבוא ולהשתמש יותר באותם רוקיז, הוא גם מדבר עליהם באופן מאוד חיובי, אבל הוא גם בן אדם שמדבר ככה בדרך כלל.
כן, אנחנו מאמינים לברד סטיבנס, אז גורדון היוורד היה לו קיץ מדהים שנה שעברה, והוא הולך להיות כוכב גדול. אנחנו צריכים לקחת את זה שעם כל הכנות של ברד סטיבנס, עדיין הוא מאוד מאוד רוצה הרבה פעמים לבחור להעצים שחקנים גם על חשבון האמת לפעמים.
ואנחנו צריכים לבוא ובאמת לתת על זה את הדעת, כי ברד סטיבנס הוא אחד מהאנשים שדיברנו הרבה על שחקנים, אבל ברד סטיבנס אולי הוא הבן אדם כרגע שהוא בעצם סוג של האקס פקטור אולי הכי גדול שיש בבוסטון העונה, כי יש לנו פה מאמן שיש לו המון המון כישרון, הוציא מרוטציות וסגלים שנראו לפחות בפוטנציאל של התקרה שלהם אולי יותר נמוך מה שיש כרגע לבוסטון, הוא הוציא מהם המון, ועכשיו נשאלת השאלה מה הוא עושה, כי העונה האחרונה אני זוכר שלמשל היה איזושהי כתבה שדיברו על זה בעבר, שיש איזשהו מקור שמדבר מתוך הקבוצה שסטיבנס לא מייצר היררכיה, ויש איזושהי בעיה אצל סטיבנס מהבחינה שהוא לא יודע לבוא לקחת שחקן ולהגיד לו התפקיד שלך הוא X, Y ו-Z. הוא אומר להם לכל אחד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. עכשיו נשאלת השאלה, כשיש בחרת השחקנים למשל כמו גרנט וויליאמס, קארסן אדוורדס, יש לך שחקן כמו למשל סמארט וקאנטר, אלה שחקנים שלא מעט מהם יש להם יכולת מסוימת ספציפית שהיא מאוד טובה, והתאים למצבים ספציפיים. עכשיו נשאלת השאלה, כמה הוא צריך לבוא ולבסס היררכיה, כי זה נראה שהסגל הזה מאוד ידרוש את זה. אחד מהדוגמאות לכך זה באמת העובדה שלא ברור מה הולך עם הרוטציה של הגבוהים, וגם לא ברור כל כך איך אנחנו באים ומשחקים כרגע עם הרכב של כל הפורוורדים של היוורד, בראון וטייטום, למשל מי משחק בארבע. בהתקפה למשל, אני יכול לבוא ולראות את זה מתחלף, אבל למשל בהגנה...
גם דברי ציבן אומר, אין כבר עם דארבע היום.
זה נכון, זה נכון, אבל זה נקשר למשל לדקות משחק. ואם למשל, סתם לדוגמה, דיברנו על בראון, אני מצפה מסטיבנס בתור בן אדם שהוא מבריק והוא חושב מחוץ לקופסה, שנפסיק לנסות למשל להתמקד על טייטום כאיזשהו שחקן שיתאים להיות בעמדה ארבע, ולקחת את בראון, שהוא אולי טיפה יותר נמוך ממנו, אבל יש לו פיזיות הרבה יותר גדולה, כן. לעבוד סוג של פי-ג'יי טאקר בהגנה. שים לו את זה כאיזושהי מטרה מסוימת, כגול מסוים לעונה הזאת, ותגיד לו, אתה בהגנה, לוקח את שחקן הארבע של הקבוצה השנייה.
כן. בוא באמת נראה לאן זה יתגלגל. יש באמת, זה היה נראה מעניין מאוד הניסוי הזה בארצות הברית. בנבחרת ארצות הברית. רגע לפני שאנחנו מסיימים את הפוד, שאלה שהיא מעניינת הרבה מאוד אוהדי בוסטון, לפחות בטוויטר, והיא ללא ספק הכי פחות חשובה. דיברנו הרבה על היררכיה וזה, וכרגע שאלה מאוד גדולה ונורא נורא הרת גורל, זה מי השחקן ה-15? יש לנו את שני שחקנים שאף אחד לא באדם, הם כרגע המועמדים היותר בכירים, אחד מהם הוא מקס שטרוס, שבגדול מה שהוא יודע לעשות זה לתפור שלשות, זה חשוב מאוד, במיוחד במשחק המודרני, ויש לנו את רימונד וודרס, אני כן חושב בסופו של דבר, יש לו סיכוי מאוד מאוד גבוה להיות זה שיהיה השחקן שיתקבל להיות ב-15 הסופיים של הקבוצה, כי עם כל זה שהוא מאוד מאוד נמוך, זה כן רכז אמיתי שיש לו פיל למשחק, ואם אחד הרכזים, קמבה, סמארט, או מישהו אחר שממוביל כדור נפצע, פתאום יש מקום אולי שהוא ייתן דקות סבירות מאוד. אבל האחרון, והאיש הכי מעניין, טאקו, טאקו פול. האיש שהיה מלך יחסי הציבור של בוסטון, הופיע בכל אירוע, החבר הכי טוב של גרנט וויליאמס, אהוב הקהל, השחקן שמדברים עליו בכל מצב אפשרי. אבל האם הוא יכול להתאים לבוסטון?
תראה, קודם כל זה הגיוני מאוד שכל אחד מהם יכול להיות איזשהו משהו שייתן לבוסטון טיפה בתור שחקן 15. אני אגיד בשיא הרצינות שאני חושב שאם הייתי צריך להמר על מישהו פה, זה כנראה כן יהיה טאקו פול. וזה בגלל העובדה שבסוף התקרה שלו, תרתי משמע, היא הכי גבוהה. ואתה לא יודע בסוף מה יצא לך מתוך כל הסנטרים שיש לך כרגע בקבוצה. אני לא מצפה מטאקו פול לבוא ולקבל הרבה דקות, אבל לטווח ארוך, אם אנחנו כל הזמן גם מציינים את זה גם לאורך הפוד עצמו, צריך לבוא ולהגיד את האמת, אם טאקו פול יודע לבוא וללמוד טיפה את רזי המשחק וטיפה לדעת לתת איזה שהם יכולות בהגנה, יש לך פה אולי נגיד משהו שהתקרה שלו הוא סוג של מריאנוביץ' נגיד, לפחות מבחינה כן, הגנתית.
הגנתית ש... לדעתי יותר, הוא יותר אטלט, הוא נע לא רע בכלל, אין לו שום כליה, ברמת הכלום מוכלט.
כלום ושום דבר.
כן, אבל... יכול להיות שזה נשארו 4 שניות על השעון מול פילדלפיה של אמביד, טאקו פול שעד אז לא שיחק בכלל, פתאום מעלים אותו למהלך האחרון על אמביד, רק זה יכול להיות שרק בשביל 4 שניות האלה שווה שהוא יהיה במשחק. אני מאמר ש ווטרס יקבל את המקום ה-15 ויקבל חוזה שהוא לא two-way אלא חוזה מובטח, ובמקום החוזה two-way שיש לו ייתנו את החוזה two-way הזה כן לטאקו, והוא כן יקבל עדיין חוזה, כי החוזה exhibit 10 שיש לו כרגע הוא רק למחנה אימונים. הבוסטון לא יוותרו על האפשרות, הם לא יתנו לקבוצות אחרות לקחת אותו כל כך מהר לדעתי, אבל הוא ייככב בג'י ליג בפורטלנד מיין, יככב, אני מניח שגם ביחד עם ווטרס שם. טוב, אנחנו דיברנו ממש הרבה, איך בהמשך יהיה לנו טיפה פחות דיבורים כלליים והרבה יותר על משחקים ספציפיים, זה יהיה מאוד מאוד כיף. היה לי מאוד כיף איתך ג'וני, מה איתך?
אני מאוד נהניתי, אני אשמח אם גם אנחנו נתחיל למהלך העונה לשמוע יותר קולות, ואנחנו נשמע גם טיפה יותר מהאוהדים שבעצם יש לנו גם בקבוצה. אני חושב שטוב לבוא ולסיים את הפוד ולהגיד שאנחנו עכשיו באמת בדרך לאיזושהי פתיחה שהיא שונה מהעונה הקודמת, לוקחים טיפה צעד אחורה, נושמים, אומרים יש לנו איזשהם ציפיות מסוימות וזה יותר ציפיות לטווח הארוך, אנחנו רוצים לפני הכל לראות עוד פעם קבוצה שהיא, אם התחלנו על העניין של הסלטיקס פרייד, שהאוהדים ירגישו שהם גאים בה. כן. אין בעיה באף אחד אצל נראה לי האוהדים ש... הקבוצה תהיה אנדרדוג, אבל אנדרדוג שמושך. ונקווה לראות שלפחות זה מה שיהיה קיים, ונראה משם, אולי אנחנו נופתע לטובה.
כן, ולגבי הפוד, אז באמת אתם מוזמנים להמשיך לעקוב, להפיץ באמת בכל המדיות האפשריות, לחברים שלכם, לכל מי שהוא עד ירוק, שיש לו למה להקשיב בבוקר, ולשמוע בעברית קצת על הקבוצה שהוא אוהב. נשמח גם לקבל ביקורת בונה להמשך, נשמח לשמוע עוד קולות, נשמח שתיכנסו בנו בתגובות על הדברים המזעזעים והלא נכונים שאמרנו לדעתכם, ואנחנו נגיד לכם למה אנחנו כן חושבים שאנחנו צדקים, וככה יהיה פה שיחה מעניינת. נתראה שבוע הבא, בתקווה גם יהיה את ג'יי, את דרור, אותך, אותי, ויאללה. בוסטון, ניפרד בינתיים.